ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נציין במשנה בעמוד הקודם, דף א' עמוד ב', שורה ראשונה בעמוד שם, כתוב, יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לווים, והמשנה ממשיכה למנות את העבירות כדי להגיע לשמונה לווים. הגמרא פה פותחת סימן שן באי שנז. אלו הם רשימה של קושיות. למה נסתפק רק בשמונה לווים? הרי יש כאן הצעות וסימנו במעוינים, כפי שאנחנו רגילים לסמן סדרה, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו הצעות ללווים, מלכות נוספים, ולא רק שמונה במשנה, שנוכל לחייב אותו חורש בתלם וכו', מה שראינו במשנה. בקיצור, למה נסתפק שוב פעם בשמונה לווים? הרי יש אפשרות להוסיף לרשימה עוד כמה וכמה לווים. ואנחנו עכשיו נפנה לגמרא, מה תקיף לרב הושעיה, ולחשוב נמי, למה לא נוסיף לחשבון הזורע בנחל איתן. זה המקום שבו ערפו הראש של עגלה ערופה, והתורה אומרת, ועזרתי, כוונה הלב שנמצא בתורה, לא לזרוע אותו מקום שערפו את הראש של העגל ערופה, מהכה, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. אז יש פה לב שקשור לזריעה באותו אזור, אותו שטח שעשו את העגל ערופה, שאסור לאבד אותה ולזרוע אותו. מה תקיף לרב חנניה? אגב, הגמרא לא נותנת תשובות לשאלות האלו באופן מיידי, ואפילו נראה בסוף הגמרא איך היא מתייחסת לשאלות האלו. אבל אני רק מדגיש שאין פה תשובות על כל שאלה ושאלה. תוספות בדיבור המתחיל, מת כפלה הושעיה, ולך שוב נמי משום זורה בנחל איתן, קשי דאשת פרך טובה, ולך שוב ולא משני מידי. כפי שאמרנו עכשיו, הגמרא לא נותנת תשובות, וצריך לומר, דל כוחת תנה, תנה ושיר. צריכים להגיד שנכון, התנה רשם שמונה לווים, אבל יש עוד תנה, הוא לימד את השמונה, ויש עוד שיר, ושיר מבחוץ, ושיר עוד כמה שהיה באמת יכול להוסיף. אנחנו עם הרקע הזה שתוספות, נמשיך עם הקושיות האלו. מה תקיף לרב חנניה, ולך שוב נמי המוחק את השם בהליכתו, בזמן שהוא מושך את המחרישה, כפי שמתואר במשנה, הוא עובר על מקום שנכתב שם השם והוא מוחק את השם בצורה כזאת, ואז הראתם מהחב, יש לב בתורה ואיבדתם את שמם, לא תעשו כן לשם אלוקיכם. את השם של עבוד הזרה כן צריכים לאבד, ולא תעשה כן, לא לאבד, לא למחוק שם השם. מה תקיף לרב יבוא, ולך שוב נמי הקוצץ את בהותו, בזמן שהוא חורש, אותו אדם היה מצורע, ובאור שלו יש נגע צורעת, ויש איסור בתורה לקצץ את הנקודת הצורעתי באורו, ואז ראתם מהכה ישמר בנגע צורעת. זה נחשב לב בתורה, שלא לקצץ בהרת. בהרת זה הנגע צורעת. מה תקיף לאבי, ולך שוב נמי המזיח החושן מעל האפוד, ומסיר בדי ארון. למשל, אם הכהן גדול היה זה שחורש, הוא לבוש בבגדי כהונה גדולה, כולל החושן שעל האפוד, שאחד משמונה בגדי הכהן גדול, ותוך כדי הזריעה הוא גם מזיז את ה, לא, לא רק החול שני הרפואות, גם הבדים, המוטות שהיו מחוברים לארון ברית השם. טוב, זה קצת ציור די תיאורטית, אבל אם זה היה קורה, יש כאן עוד לבים, ואז הרעת המערכה. לא יסו ולא יזח החושן, לא יזו הבדים מעל, מעל הארון, ולא יזח, לא שלא יזיז את החושן, מעל האפוד, שעליו הוא מחובר בבגדי כהן גדול. מעקיף לה רב אשי ולך שובנמי, החורש בארצי עשירה, שהכלי מחרישה עשוי מעריץ, שבא מעריץ של עבוד הזרה. ואז הראת מרח, אבל לא ידבק בידך מאומה, שיש איסור להנות מעבוד הזרה. ועץ עשירה, הרי זה עבוד הזרה. כל אלו, אגב, שמתם לב, הם לבים שתוך כדי מעשה החרישה, אפשר לבצע או לעבור על הלווים האלו. מה תקיף לרבין? אבל איך שובנה מהקוצץ אילנות טובות, בזמן שהוא מושך את המחרישה הוא גם, הוא גם מפיל עצי פרי, זה אלו הם אילנות טובות, עצי פרי, ואז הראתם מרחה. והלו בתורה נגד קציצת אילנות פרי, כי ממנו תוכה ואותו לא תכרות. אמלי רבי זעירה לרבי, לרבי מני, ולך שובנמי. רק נשים לב שבסדרה של המעוינים, פה יש מעוין מקווקו. בשוליים כתבנו כך, נושא, המשך. המשך הנושא, המבנה, התייחסות פה למעוין הזה, הצעה זו נדחית. הצעה להוסיף ברשימה של העבירות, מי שנשבע ואמר שבועה שלא אחרוש ביום טוב. הרי מדובר פה במעשה של חרישה ביום טוב, כפי שראינו במשנה. ועבר על שבועתו. אז למה זה לא נחשב גם כן? אנחנו גם מסמנים בהמשך, אחרי שנשמע את ההצעה בגמרא, יש צורת כתר, ובשוליים כתבנו דחיות להצעה הנ"ל. אז הנה נמשיך בגמרא. אמר לי רבי זעירה לרבי מני, ולך שובנמי כגוד ימר, אותו חורש אמר שבועה שלא יחרוש ביום טוב. והנה הוא חורש ועובר על השבועה, זה גם לאו, זה גם לא תעשה ושיקבל מלכות על זה. הגמרא עונה, אתם לא כחל השבועה. השבועה לא חל, זה לא מתחיל, זה לא תופס. למה? מושבע ויומד מהר סיני הוא. הוא מצווה מן התורה שלא לעשות מלאכות ביום טוב. אז התורה משביעה אותו כביכול לא לעשות מלאכות ביום טוב. אז מה הוא, מה הוא בעצם אומר פה? שבוע שלא יחוש ביום טוב, וכבר, כבר, כבר מושבע לא לעשות. אז אין מקום לשבוע שלו לחול. אי אפשר להדביק, נגיד, שבוע על גבי שבוע, שהוא כבר, כבר כבול ממנו. כבר חייב לשמור. אמרי, אז אחרי שאנחנו דחינו את ההצעה על סמך המושבה ויום עם הסיני, למה לא עד בכל זאת לחייב אותו? אמרי, כגוד אמר, שבועה שלא אחרוש בין בחול בין ביום טוב. שינינו קצת את סגנון של השבועה. כאן הוא מוסיף בתוך הלשון של השבועה, שבועה שכן יכול לחול. הוא נשבע שלא לחרוש בין בחול, בין ביום טוב, ועל סמך התוספת הזה של הזכרת חול, ימי חול, אפשר להגיד הדבר הבא, דמיגו דחלה עלי שבועה בחול, חלה עלי נמי ביום טוב. מאחר שיש מקום לשבועה הזאת לחול, דהיינו על ימי חול, בגלל זה השבועה חלה גם כן על יום טוב. זאת אומרת שלשבע ישירות על משהו כבר מושבע ויומד מהר סיני זה לא חל, אבל ברגע שאתה נשבע על משהו אחר שהשבועה גם יכול לחול על הדבר אחר, אז הוא גורר כאילו את היום טוב לתוך השבועה, והשבועה שלו הפרטים, השבועה הפרטי שלו חל גם על יום טוב. ואם הוא יחוש ביום טוב, הוא עובר באמת על השבועה. למה, אז למה לא, זה לא נחשב ברשימה? הגמרא עונה, לא, אני לא מקבל את התיקון הזה. מידי דאיתי בשאלה לא קטני. מה שניתן לשאול עליו, כלומר אתם בטח מכירים את המושג של התרת נדרים, שאדם פונה לחכם ואתה מסביר לו מה נשבעת, מה נדרת, ואתה מתחרט עליו וכו' וכו'. לא כאן המקום להיכנס לפרטי הלכות של התרת נדרים, אבל אפשר דרך מה שנקרא שאלה, שאתה שואל חכם להתר, זה לא, כאילו דברים לא נכללים ברשימה. אז מי דידיתי בשאלה לא קטני, לא רשומים במשנה. אז לכן זה לא שייך להוסיף את ההצעה הזאת. שואת רמה, ולא, והרי הקדש, זה הקדש, אדם מקדיש משהו, ובמשנה הזכרנו שהוא חרש עם, 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 עם בהמה שהוא הקדיש, אז אפשר לשאול על הקדש, אז ובכל זאת זה כן כתוב במשנה. הגמרא דוחה, בבחור הבהמה הקדושה שמוזכר במשנה זה בהמה בכור שהוא לא הקדיש, זה קדוש מרחם בלידת הבהמה. הבכור הוא כבר קדוש, זה לא קשור לעניין של שאלה של התרת נדרים, התרת שבועות. שבועות דוגמה, והרי נזיר מוזכר במשנה, ונזירות זה סוג של נדר, וזה כן ניתן לשאלה. הגמרא דוחה, בנזיר שמשון. מדובר בסוג של נזירות שנקראת נזיר שמשון, כמו שמשון בתנך שהוא היה נזיר, הוא היה נזיר על ידי כך שהמלאך קיבל נזירות עליו, ודבר כזה אין לו שאלה, ולכן עדיין אנחנו בתשובה למה לא לכלול שבועה שלא יחוש ביום טוב, על סמך דבר שניתן לשאלה לא מוזכר במשנה. וזה שמוזכר נזיר, סוג נזירות שאין לו שאלה. אבל הגמרא שואלת, אם אתה אומר שהמשנה מזכירה נזיר שמשון, נזיר שמשון בר יתמויה למתים הוא, בניגוד לשאר סוגי נזירות, אין איסור תומת מת שחל לגבי נזיר שמשון, הוא יכול לתמות למתים. והמשנה שלנו הזכירה נזיר שעובר עליו בזמן שהוא נטמע, אז לכן לא מדובר בנזיר שמשון, אלא מדובר בנזיר רגיל. אם זה מדובר בנזיר רגיל, זה כן ניתן לשאלה. אז אם המשנה לא מהססת להזכיר דברים שניתנו לשאלה, למה לא תזכיר שאותו חורש נשבע שלא לחוש בכל בין ביום טוב? הגמרא דוחה, אלא הייתנה שמופיע בדף חף א' עמוד ב', המשנה שלנו, איסור כולל לטלט. איסור כולל, אנחנו תיארנו את הדבר, את התופעה הזאת מקודם. בלי להיכנס לפרטי פרטים של איסורים שונים בתחום השבועות, זה נושא רחב מאוד, ורשי כאן מפרט ומסביר באופן יוצא מן הכלל הבדלים. בשבילנו רק נזכיר שאמרנו מקודם שאדם שנשבע ישירות שלא לחוש ביום טוב השבוע לאחר גיל, הוא מושבע ויומד מהר סיני. אבל אם הוא נשבע על דברים אחרים שהשבוע כן יכול לחול עליו, דברים חיצוניים, ואגב הוא מזכיר את הדבר שהוא כבר מושבע עליו מהר סיני, זה נקרא איסור כולל. בזמן שאני נשבע על דברים שהשבוע כן לחול עליו, הוא יכלול גם את הדבר שבאופן פרטני השבוע לא היה יחול עליו. אז, או כפי שאמרנו מקודם, מיגו שחל השבוע על ימות החול יחול נמי על יום דוב. טוב, האפשרות הזו זה נקרא איסור כולל, והטענה שלנו לטלי, הוא לא מקבל את הדבר הזה, זה לא מועיל, זה לא מועיל לגרום לכך שהשבועה על יום טוב יחול, רק בגלל שהוא הזכיר ימי חול שהשבועה כן יחול לחול עליו. לכן ההצעה שהופיעה במעוין המקווקו שבועה שלא אחלוש ביום טוב או בין בכל בין, זה לא שייך לפה, כי התנה שלנו לא מקבל את המושג הזה של איסור כולל כפי שתיארנו. אמר רב הושעיה, המרביע שור פסולי המוקדשים לוקה. מה זה פסולי המוקדשים? אדם הקדיש קורבן ונפל בו מום, ואז הוא לא יכול להקריב אותו כקורבן. מה שעושים, פודים את הבהמה על כספים וקונים קורבנות לבית המקדש במקומו, במקום הקורבן שנפסל עכשיו. מה עושים עם הקורבן שנפסל? אז אפשר לשחוט אותו ולאכול את בשורו, אבל יש הגבלות לגבי פסולי המוקדשים. אז הוא לא חולין לגמרי, הוא מין, אפשר להגיד, תערובת חולין וקודשים. מצד אחד אתה יכול לאכול אותו איפה שאתה רוצה, גם אדם תמי יכול לאכול אותו. מצד שני, אתה לא יכול לעבוד אותו, אתה לא יכול לגזוז את צמרו. עכשיו, מה מתואר פה? אדם לוקח שור פסולי המוקדשים ומזווג לו המין השני כדי להוליד, כדי שיולידו ולדות. זה אסור לפי רב הושעיה. מה הבעיה? במילה אחת, כלאיים. כי הפסולי המוקדשים הזה מעורב משום חולין עם קודשים. ומי שמרביע כלאיים, הוא עובר עליו. יש איסור בהמתך לא תרביע כלאיים. ורשי מרחיב על זה, והוא אומר שאפילו על מינו, אם אתה לוקח פסולי המוקדשים אחר, זכר ונקבה, שהם שהיו פעם קורבנות ונפלו בהם מומים, זה לא יעזור. מאחר שכפי שהסברנו מקודם, יש כאן שני מינים מעורבים. אמנם לא מינים מבחינה זואולוגית, אבל מינים בצורה הלכתית. אז זה גם כן נכלל בתחום הכליים. ואם כבר הזכרנו האיסור של להרביע פסולי המוקדשים בגלל כליים, בגלל איסור כליים, אמר רב יצחק המנהיג בשור פסולי המוקדשים לוקה. אדם מושך קרון על ידי שור שהוא כך, הוא כזה, פסולי המוקדשים, גם מקבל מלכות. שרי גוף אחד, למרות שיש כאן בהמה אחת בעצם, אבל זה גוף אחד, הוא ועשור הכתוב כשני גופים, חולין וקודשים, מעורבים זה בזה. כמו שיש איסור לחוש בשור וחמור שקשורים יחד לקרון, לגלה, אסור, זה אסור משום מנהיג בפסולי המוקדשים, גם אם אתה לוקח בהמה אחת שהיא במקרה פסולי המוקדשים, אותו איסור. רשי פה בסוף הפירוש שלו הוא אומר, ודבר תימה הוא שמתייחסים לחולין וקדשים דיני כליים, בכל אופן זה מה שמופיע בגמרא, ואין כעת לנו מה להוסיף לזה. המשנה, כמה מלכין אותו? מה מספר המלכות שאדם שחייב מלכות מקבל? 40 חסר אחת. 39 שנאמר במספר 40. התורה בספר דברים פרק כ"ה פסוקים ב' וג', בואו נסתכל בשוליים מה יש לנו. כתבנו את הפסוקים בשוליים של הגמרות המסומנות שבתקווה עומד בפניכם כעת, וכתוב בפסוק ב' שם, ואני קורא מהשוליים, והיה עם בן הכות הרשע, ויפילו השופט, ויקראו לפניו כדי לשתו במספר. 40 יקנו לא יוסיף. אז מה עשינו כאן במשנה? חיברנו את המילה האחרונה של פסוק ב', ממילה הראשונה של פסוק ג', במספר 40. ומה זה מלמד אותנו? אז חוזרים למשנה. מניין, כאילו מספר, שהוא סמוך ל-40. זה משמעות של במספר 40, מניין המספר שסמוך ל-40, כלומר 39. רש"י פה על המשנה למטה כותב שנאמר במספר 40, והפילו השופט ויקרא לפניו כדי ישועתו במספר, וסמיך לי על יד אחרי הפסוק שהזכרנו כתוב 40 יקנו, ודרשינן כמאן דכתיב במספר 40, מניין שהוא סוכם את ה-40, כנפרוש בגמרא דה מדלו כתיב יקנו 40 במספר, אלא במספר 40 יקנו שמינה דהכי כמר, מניין הסוכם הסוכם ה-40, חשבון המשלים סכום של 40 שגורם לקרות אחריו 40, היינו 39. נחזור למשנה, רבי דה אומר 40 שלמות הוא לוקה, והיכן הוא לוקה את היתרה? מאחר ש39 אפשר לחלק ל-3, כל קבוצה 13 מלכות. פה אם מדובר ב-40 זה מספר שאי אפשר לחלק ל-3, אז המכה ה-40 איפה מכים אותו? תשובה, בין כתפיו. הגמרא תתייחס לשיטות האלו והמקורות. אין עומדים אותו כשבוחנים האפשרות לאותו השם לקבל מכות, רוצים עומד פיזית רפואי. העומד הזה אין עומדים אותו אלא במכות הוריות להשתלש, כלומר בוחנים אם האדם יכול לקבל מספר פחות מ-39 מכות. נגיד עומדים שפיזית כדי שגם יישאר בחיים אחרי כל המכות הוא יכול לקבל מקסימום 20, אז כמה נותנים לו? נותנים לו המספר הכי קרוב ל-20 שאפשר לחלק ל-3. אז בדוגמה הזאת של 20 הוא יקבל 18 מלכות. אי אפשר כמובן לתת לו יותר כי עמדו אותו שיכול לסבול רק 20, 21 זה כבר יכול למות, ומלכות זה כשמו כן הוא, זה עונש מלכות, לא עונש מיטה. עמדו לקבל 40 ולוקה מקצת. אנחנו נמשיך לעמוד ב', אז אותו אדם עמדו שיכול לקבל את כל סכום המכות והתחילו לתת לו קצת ועמדו שאין יכול לקבל 40, ואז עשו עומד מחדש ואומרים שהוא לא יכול לקבל, פטור. עמדו הוא לקבל 18 ומשלקה עמדו שיכול הוא לקבל 40, פטור. עוד מעט, אחרי כמה שורות בגמרא, אנחנו נראה בשורה הראשונה, בשורות הרחבות פה בגמרא, הגמרא מביאה ברייתא שנראה סותרת מה שלמדנו כעת במשנה. ניקח בחשבון כשלומדים משניות, גם צריכים לחשוב על הדיוק, הדיוק כוונה לדייק ממה שכתוב למקרה אחר. ובמשנה שלנו קראנו עכשיו שהיה עומד וגם לקה מקצת, וזה שהוא לקה מקצת זה פותר אותו לקבל את היתרה. בשתי הדוגמאות שהופיעו במשנה, מה היה הדין אם לא קיבל שום מכות? היה שינוי בעומד, אז הדין, אם נדייק, הדין ישתנה, הוא לא יהיה פטור. אז לרוח הדברים האלו הגמרא תעלה ברייתא שסותרת מה שלמדנו עכשיו, אבל עוד מעט, לא נתעכב על זה לעת עתה. הגמרא ממשיכה כעת עם שאלה, מה היא טעמה? למה 39 מכות? הרי התורה מזכירה מספר 40, וקראנו את הפסוקים וראינו שהכתוב במספר 40, מאיפה בא ה-39? בטח אתם יודעים את התשובה כי קראנו את זה כבר ברשי, אבל הגמרא קדם לרשי, ומאיפה רשי הבין את הדברים? מכאן. תשובה, אם אתם שואלים למה 39 לא 40, הכתיב 40 במספר אבי אמינה, 40 במניינה, זהו, 40 זה המניין, זה המספר של המקור, אבל זה לא מה שכתוב בתורה, 40 במספר. הפך, השטר דכתיב במספר 40, המשמעות היא מניין שהוא סוכם את ה-40, מניין ש שהסכום שלו מגיע עד ולא עד בכלל ל-40, כלומר 39. אמר רבה, כמה תקשה ישר אינשי, יש העם, האוכלוסייה הרחבה, הוא אומר טיפשים, באיזו מובן? דקיימי מקמי ספר תורה, מוכנים לעמוד לכבודו של ספר תורה שעובר בפניהם, ולא קיימי מקמי גב רבה, לא קמים בפני תלמיד חכם שעובר בפניהם. ומה הטיפשות? שהם מראים כבודם לספר תורה ולא תלמידי חכמים. דילו בספר תורה כתיב 40, ויאתו רבנן בצו אחד, והם הורידו אחד. החכמים כביכול עושים לאוכלוסייה טובה, ובכל זאת הם מכבדים את הספר תורה ולא מכבדים את הרבנן. את הרבנן הכוונה זה התורה שבעל פה שעובר דרך התלמידי חכמים דור אחר דור, שדווקא פעילותם, לימודם, בא להטיב להם, ולא מכבדים אותם כראוי. רבי יהודה אומר 40 שלמות, והמשנה המשיכה לומר, והיכן לוקה את היתרה? והתשובה בין כתפיו. אמר רבי יצחק, מה הייתה עם דרבי יהודה שאומר שהמכה 40 זה דווקא שם בין הכתפיים? תכתיב, מה המכות האלה בין ידיך? ואומר אשר הוקיתי בית מאווי. אז יש את הביטוי בין ידיך, מלמד על שיש מכות או מכה נוספת בין הכתפיים, זה בין הידיים. ורבנן, מה הם דורשים מהפסוק? הרי הם אמרו שסך הכל 39 מכות, אין מכה נוספת. אז מה הם עושים, מה הם לומדים מהפסוק? תשובה, ההוא בתינוקות של בית רבן הוא דכתיב. שתוך כדי הוראת ילדים, לפעמים יש צורך להכות בהם, כמובן, מכה קלה, אנחנו כבר ראינו שאסור להכות מכות נמרצות את הילדים, אבל מה שמתואר פה זה המכה שנותנים לילדים תוך כדי הלימוד, זה בית מאווי. ציטוט מהמשנה, אין עומדים אלא במכות ראויות וכולי. אנחנו רוצים להדגיש את ה-וכולי שראינו במשנה, הוא מי שלקה עשו עומד חדש אחרי שהוא לקה חלק מהמכות, ראינו שהוא פטור. אז ניתן לדייק מהמשנה, לקה אין, לא לקה לא. טוב, כדאי לנו שוב פעם לחזור למשנה. ניקח את הדוגמה הראשונה שהתחיל בסוף עמוד הקודם, עמוד א', בסוף העמוד עמדו לקבל 40 ולוקה מקצת, ופה בראש העמוד ועמדו שאין יכול לקבל 40, פטור. וניתן לדייק, למה הוא פטור? כי לקה אין, לכן הוא פטור. לא לקה לא, אם עמדו שהוא יכול לקבל 40 ושינו את העומד, לא יכול לקבל, אז הוא לא יהיה פטור. אז מה כן? לפי המשנה, מה כן? ממתינים עד שהוא יבריא ויכול לקבל את כל ה-40. או במילים אחרות, לא מתרשמים מכך שעשו עומד חדש שהפחית את המניין. כעת נמשיך לברייתא שעל פני הדברים לכאורה סותרת מה שאמרנו ורמינו. עמדו לקבל 40 וחזרו ועמדו ואמרו שאין יכול לקבל 40. פטור. עמדו לקבל 18 וחזרו ועמדו שיכול לקבל 40. פטור. מה רואים בברייתא? שעצם זה שהוא עבר עומד ושינו את העומד מספיק לפתור אותו מהמשך המלכות. אם ניקח את הדוגמה הראשונה, עשו עומד שיכול לקבל 40, אחר כך היה שינוי ולא יכול לקבל 40, פטור, הוא לא מקבל מלכות למרות שהוא לא לקה. ננסה שוב פעם להציג בפניכם את הסתירה בין המשנה והברייתא. יוצא כך, לפי המשנה לוקה פטור, אבל עמדו ולא לקה. למשל, עמדו ל-40 וחזרו ועמדו ל-18, ממתינים עד שיכול לקבל 40 וזה יקבל את 40. עמדו ל-18 וחזרו ועמדו ל-40, הוא יקבל את ה-40. לסיכום, העומד הראשון לא תופס, כלומר בהיעדר מלכות. לפי הברייתא, לא שנה אם הוא לקה ולא שנה אם הוא לא לקה. עמדו הוא, עומד הראשון תופס. למשל, עמדו ל-40 וחזרו ועמדו ל-18, פטור. עמדו ל-18 וחזרו ועמדו ל-40, יקבל רק 18. אז מה רואים פה? רואים שהעומד בפני עצמו לפי הברייתא יש לה משמעות. מה התשובה? אמר רב ששת, חוזרים לגמרא, לא קשיא, הדיעמדו ליומי, הדיעמדו למחה וליום האוכה. במשנה שראינו שהעומד עצמו לא קובע, לא יכול לפתור אותו, בגלל שהעומד היה, העומד הראשון הוא היה מה שהוא ראוי לקבל היום. ואז שינו את העומד, זה מראה שהעומד הראשון לא היה רציני. כי לא ייתכן שביום אחד המצב הפיזיולוגי של הבן אדם משתנה כל כך מהיר. אז עצם זה שהיה העומד הראשון משהו יכול לקבל לאותו יום ואז שינו אותו, זה מראה שוב פעם שהעומד הראשון לא היה רציני. אבל הברייתא שאמרנו שהעומד העומד הראשון היה נחשב, כי העומד היה לפי מה שהוא יכול לקבל במחר או אחרי יומיים. זה הגמרא שאמרה עד עמדו למחר או ליום ארוחה. ברש"י כתוב וברייתא ועמדו למחה או ליום האוכה. בגמרות המסומנות אנחנו מסתכלים על הפפיון השני בתוך רש"י, לחצי השני של השורות הקצרות. מה הכוונה? רש"י אומר ליום אחר, דהו ודאי עומד גמור הוא, שיפה היינו שהיה חול זה לקבל עד אותו יום כך וכך מכות, אלא נשתנה והכחיש, יהיה גוף כחוש יותר, חלש יותר, אי לכך. כי עמדו ל-40 עד יום פלוני, וכשהגיע יום פלוני, עמדו שאין יכול לקבל כולם, עומד ראשון, עומד גמור הוא, ואויל ונשתנה ונתקלקל, שאין יכול לקבל, פטור. אף פי שלא לקה. למה? שרי נתבזה באותו עומד. שאדם היה צריך לעבור עומד, עומד רציני כזה, זה נקרא ביזיון לבן אדם, וכתוב בתורה ונקלה אחיך. אחרי שהוא נקלה, עבר קלון, ביזיון, זהו, הוא פטור. וכי עמדו נמי ל-18 עד יום פלוני, וכשהגיע יום פלוני עמדו שיכול לקבל 40, עברי כזה, אין לו כאלה עומד ראשון, הוא יקבל אז רק 18, די עומד גמור היה. כך נראה לרבי. נמשיך במשנה. הנושא, כמו פתיחת המשנה, כיצד מלכין אותו. בפועל, איך עושים את זה? אז המשנה ממשיכה, כופה שתי ידיו על העמוד, הילך והילך. נועצים עמוד של עץ בקרקע, כמעט בגובה, אולי נגיד בגובה אדם, והוא מתכופף על העמוד הזה, וקושרים את הידיים שלו לעמוד, וחזן הכנסת, זה שאחראי, אוחז בבגדיו של השם, אם נקראו נקראו, ואם נפרמו נפרמו, עד שהוא מגלה את ליבו. והאבן נתונה מאחוריו, מאחורי הנידון, חזן הכנסת עומד עליו, על אותו אבן, וצורה בידו של עגל כפולה, אחד לשניים ושניים לארבעה, ושתי רצועות עולות ויורדות בו. אנחנו, הגמרא תתייחס מה הכוונה הרצועה הנוספת הזה, שגם שהיא מחוברת לרצועות הראשונות. אנחנו נקרא ברשי פה כפולה אחת לשתיים, ועוד רצועה אחרת כפולה לשניים, היינו שתיים רצועות שהן ארבע. זאת אומרת, סך הכל התחילו עם שתי רצועות, כל אחד כפולה, אז זה שתיים, שתי רצועות כפולות, יוצא ארבע. ועוד שתי רצועות עולות ויורדות בו, כלומר, אותן שתי רצועות היו תלויות באמצע הרצועה. ושל חמור, לקיים בהן, יבוא מי שמכיר יבוס בלב, זה מה שהגמרא עצמה תסביר. נחזור למשנה. ידה תפח, האורך של הידית שמחזיק את הרצועות, תפח, הוא רחבה תפח, הרוחב של הרצועה תפח. וראשה מגעת על פי קריסו. זאת אומרת, אם צריכים לדבר על אורך הרצועה, אז זה יחסה את הרוחב של הבן אדם, והקצה של הרצועה יגיע על פי על הקצה הקדמי של האדם, על פי קריסו, הקרס, החלק הקדמי. הוא מכה אותו שליש מלפניו, הוא שליש מה... אם נדבר על 39 מלכות, אז 13 על הבטן, ושתי הידות מלאחוריו, שני שליש על הגב. ואינו מכה אותו לא עומד ולא יושב, אלא מוטה, שנאמר, ויפילו השופט. והמכה מכה בידו אחת, בכל כוחו. הוא לא, כוונה, הוא לא מחזיק בשתי ידיו את הרצועה. והקורא, קורא, אם לא תשמור לעשות, ויפלא השם את מכותך ואת מכות וכו', וחוזר לתחילת המקרא. כלומר, שאם הוא עדיין מקבל מכות והקורא גמר לקרוא את הפסוקים, אז הוא חוזר חלילה על על הפסוקים האלו. ואם מת תחת ידו, אם הנאשם בכל זאת, למרות שהיה עומד שהוא יכול להחזיק ממד והוא לא יצלח ומת, פטור. הוסיף לו עוד רצועה אחת, כלומר עוד מכה מעל העומד, הוא מת, הרי זה גולה על ידו. אותו שליח בדין, הוא חטא, הוא עשה שלא כדין, הוא נתן לו יותר מהעומד, אז הוא כמו כל רוצח בשוגג, וגולה לעיר מקלט. נתקלקל את האשם, הנאשם פה, נתקבין ברי, בין במים, פטור. זה יכול להיות סיבה, זה מהווה עילה לפתור אותו, ואין, לא ממשיכים עם מלכות. רבי יהודה אומר, האיש בראי והאישה במים. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נתייחס לפרטים שעוסקו במשנה, תוך כדי המשך הגמרא בדף חף ג'. אבל לעת עתה, נאמר עד כאן שיעורנו להיום.